שלום, היום נלמד דף נ"ב ונתחיל מלמטה, מנ"א עמוד ב' למטה. ואמר רבי אלעזר, המוכר בור לחברו, כיוון שמסר לו גדוליו קנה. כלומר, יש פה, רבי אלעזר מסביר לנו כיצד מתבצעת פה המכירה. אז הוא מסר, איך הוא מסר לו? מסר לו את הכיסוי של הבור, והוא קובע פה שעצם זה שמסר לו את הכיסוי של הבור, אז פה הלוקח קנה את הבור, נהיה לו כי עשה בו קניין על ידי הכיסוי. שואלת הגמרא, איך ידעמי? איך זה מדובר? איך מתבצעת פה הקנייה? הרי אם בחספה, אם מדובר שהקונה עושה קניין של כסף, נותן לו כסף, יקנה בחספה, אז הבנו שהוא קנה. ואם בחזקה, אם מדובר שעושה פה חזקה בבור לעניין השימוש, זה מועיל לקניין, לקנה בחזקה. שמה, כלומר, השאלה פה, הגמרא באה מעמידה את העניין, בשמה צריך להביא לו את המכסה של הבור? מה מסמל פה המכסה של הבור שפתאום עכשיו פה נהיה קניין? כלומר, שזה כבר, למה דווקא זה מועיל לקניין? לפי רבי אלעזר.
זה מיותר, כאילו יכול להיות מיותר.
כן, לא צריך את זה. אומרת הגמרא, לעולם בחזקה, כלומר באמת חוץ מהמסירה של המכסה של הבור חייב לעשות קניין שהוא באמת מועיל לקנייה הזאת, שיהיה לו באמת קניין במקום, בבור. הוא בא אליה ואמר לה, צריך גם לומר לו, לך חזק וקנה. כיוון שמסר לו דליו, כמאן דאמר לה, לך חזק וקנה דמי. כלומר לומדים פה שרבי אלעזר כאילו שאם הוא נתן לו את המכסה, זה כאילו אומר לו, תשמע, תעשה לך קניין וככה תקנה את הבור. כלומר, מפה יש לך את היתר הזה, הבאת לך את המכסה, זהו, עכשיו אתה כבר יכול לעשות קניין גם לא בפניי. זה כבר, אני מסכים על זה. כלומר, זה מראה כביכול איזו הסכמה פה.
בעיקרון חזקה צריך שיהיה בפני המוכר.
כן, ופה ברגע שהוא נתן לו את ברגע שהוא נתן לו את המכסה של הבור, כאילו הוא מסכים שיעשה חזקה. גם שלא תהיה בפניו. הלכה נוספת, דומה קצת, אמר רבי יהושע בן לוי, המוכר בית לחברו, וכבר אנחנו עוברים עכשיו לנ"ב עמוד א', מפתח, קנה. כלומר, פה זה על אותו, כמו שאמרנו במקרה הקודם, שרבי אלעזר נתן לו את המכסה, אומר המוכר, נותן את המכסה של הבור, פה הדוגמה הזאת גם כן נותן אותו מפתח. של הבית, ופה המפתח כאילו בא באותו משקל כמו המכסה של הבור. עוד פעם, הגמרא שואלת, איך ידעמי? אי בחספה, אם מדובר פה שהקונה עושה מעשה, צריך להיות קניין כסף, לקנה בחספה. ואי בחזקה, אז לקנה בחזקה, כלומר שיהיה לו קניין, מה צריך למסור את המפתח? מה העניין פה? כלומר, אם אין פה לא קניין כסף ולא קניין חזקה, איך הוא קונה את הבית? מה, מסירת מפתח? הוא יכול להביא לו סתם את המפתח, זה לא אומר שהוא מסכים על זה שהוא מעביר לו את הבית. אומרת הגמרא ככה, לעולם בחזקה. באמת, נכון, המסירת מפתח זה לא מועיד על קניין, זה לא מועיד מספיק. צריך באמת שיהיה קניין חזקה. הוא בא אליה ממר לה, כמו שאמרנו קודם, לך חזק וקנה. וכיוון שמסר לו מפתח, כמאן דאמר לה, לך חזק וקנה דמי. כלומר, כמו שאמרנו, לומדים פה גם אצל רבי יהושע בן לוי במקרה הזה, שגם זה מסכים על זה, שהוא אומר לו, תעשה קניין, תקנה לך את הבית על ידי החזקה הזאת, באופן כזה גם לא בפניי, הנה אני מסכים, נותן לך את המפתח. הלכה נוספת שהיא דומה, אמר יש לקיש משום...
רגע, אז רק לחדד את זה, כן. אז אני רוצה עכשיו נגיד למכור בית, אז או שאני מקבל עליו כסף, או שמישהו הולך ויושב שם בבית ואז נקרא שלא, או שפשוט אני נותן למישהו את המפתח. שלוש דרכים.
לפי דברי רבי יהושע, כן, שזה גם מספיק. כלומר, זה גם מראה הסכמה, כביכול. אמר יש לקיש משום רבי ינאי, המוכר עדר לחברו, מוכר לו עדר עכשיו. דוגמה אחרת, כיוון שמסר לו את המשכוכית, קנה. אם נתן לו משכוכית, הגמרא אומרת, זה דבר שמושך את העדר אחריו. כאילו מלשון משיכה, משכוכית, זה מושך את העדר. ופה זה מראה שהוא קנה את העדר, הלוקח. עוד פעם, הגמרא שואלת איך הדמה, היא במשיכה, כלומר אם זה מועיל בעניין הקניין, העניין של המשיכה, נגיד סתם דוגמה, הוא לוקח מקל ועושה להם רעש ככה עם המקל והם באים רצים, אז לקנה במשיכה, שיקנה אותם במשיכה, והיא במסירה, שלוקח, עשה בבהמות מעשה מועיל לקניין של מסירה, כלומר, הם היו נגיד ברשות ערבים ולא במקום ששייך לא ולא למוכר, אז לקנה במסירה, כלומר שיקנה אותם בקניין מסירה, אז למה הוא צריך למסור לו את המשכוכית? כלומר, הוא לא עשה את אף אחד מהקניינים האלה, איך נהיה פה קניין של העדר? אומרת אמרה לעולם במשיכה, באמת, מלבד המסירה של המשכוכית שמושכת העדר, צריך באמת לעשות קניין שהוא יהיה מועיל. ובא אליהם אמר לו, צריך לומר לו גם, לך משוך וקנה. כלומר, משוך את הבהמה ותעשה קניין. כלומר, אם הוא לא אומר את זה, לא מועיל הקניין. וזה חייב להיות גם בפני המוכר. אבל אומרת אמרה כיוון דמסר למשכוכית, כמאן דאמר לו, לך משוך וקנה דמה. כלומר, על אותו משקל כמו הדוגמאות הקודמות, ההסכמה פה, המשכוכית היא מסמלת פה כמו המפתח, כמו המכסה של הבור, בפעמים הקודמות, אז הוא אומר לו, אתה יכול למשוך את העדר בכך ולקנות, ואני מסכים על זה גם שלא בפניי. הגמרא עכשיו רוצה לברר בדיוק מה זה המשכוכית הזאת שאמרנו שהיא מושכת את העדר. שואלת הגמרא, מה היא משכוכית? אומרת הגמרא, הכה, כאן, תרגמו לקרקשתא. כלומר, יש פה איזה פעמון, זוג של פעמונים שמצלצלים, הרועה מצלצל בהם, ואז העדר בא אחריו, לפי הציצור של הפעמונים. רבי יעקב אומר, לאיזה דאזלה ברש עדרה. רבי יעקב אומר, זה לא שהרועה מקשקש בפעמונים, אלא באמת יש עד שתמיד מכוון את העדר, הולכת תמיד אחרי הרועה, ולכן הוא קושר לו את הפעמונים בצבא, והיא משמיעה בצליל של הפעמונים, אז כל העדר יודע לאן ללכת כדי לדעת את הכיוון. אומרת הגמרא, כדרש ההוא גלילה, עלי דרב חיסדא, כד רגיז רעיה עמה, שהרועה כועס על הצאן, אביד לנגודה סמותה. כלומר, הוא מסמא את עיניה של העז שמובילה את העדר, ואז כאילו היא מעבירה אותה במקום לא טוב, לא מתאים, וגם כולם באים אחרי הציצול של הפעמון והם נופלים גם שם. כלומר, יש פה איזה סימן, משהו סימבולי שמראה פה שאם יש פה הרועה טועה בגלל העז שמובילה, כלומר מי שמכוון את העדר, הוא טועה בגלל שהרועה מחליט, הוא כועס על העדר ורוצה להכשיל אותם. כלומר, יש פה גם כן משהו סימבולי, שאם הקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע משונאים של ישראל, שם להם מנהיג לא טוב, והמנהיג מפיל אותם בכל מיני מכשולים כדי שיפלו, מה שנקרא בור חפר, בור קרה ויחפרו ויפול בשחת פעל, אז הוא נופל לתוך הבור הזה, ומה שהוא עשה, עשה לעצמו. טוב, יש לנו פה משנה לענייני דינים של בור ששותפים. אומרת המשנה ככה, כיסאו הראשון ובא השני ומצאו מגולה ולא כיסאו, השני חייב. אומרת המשנה, יש פה מצב כזה, הבור שייך לשני שותפים, הראשון סיים את השימוש, הרי שהוא סיים, כיסא אותו, בא השני להשתמש בבור, מצאו מגולה, ראה שהוא מגולה ולא כיסא אותו. אומרת המשנה, השני חייב לשלם על נזקי הבור, הראשון פטור. כלומר, ברגע שהראשון ביצע, עשה כיסוי, אין לו פה דין, לא כי יחרב ולא כי יחפור, ולכן השני שהגיע, הוא נהיה אחראי על זה. כלומר, הוא היה צריך לחסות את זה. אומרת המשנה, כיסה הוא כראוי ונפל לתוכו של אורו חמור. אומרת המשנה, בואו נראה עכשיו, הוא באמת כיסה, כמו שצריך, אבל בכל זאת, היה פה איזה שור חמור, עבר על המכסה, איכשהו הוא הפיל את המכסה ונפל שם. הוא מת, כלומר, אשר הוא החמור מתו בתוך הבור, אומרת המשנה פטור, למה? כלומר, הוא עשה את הפעולה כמו שצריך. אומרת המשנה, אבל לא כיסה הוא כראוי, אם הוא לא כיסה את זה כראוי, ואז עבר שם השור, נפל שם לתוכו שור או חמור ומת, חייב. כלומר, יש פה חיוב לסגור את הבור כמו שצריך, כלומר, זה לא סתם רק לשים את המכסה. עכשיו, דין אחר לגבי בהמה שנפלה לתוך הבור. אומרת המשנה, נפל לפניו מכל הקריאה, חייב. אומרת המשנה, שור היה הולך ממש על שפת הבור הזה, ונפל על פניו, כלומר הוא נבהל מכל רע של, של בעל הבור, שהוא בא להעמיק את הבור או לחפור שם, הוא היה שם, ופה הוא מהפחד ונפל לתוך הבור. אז כמובן, פה יש לנו מצב שגם אין פה מכסה, אלא בעל הבור הוא בעצמו עוד ממשיך בחפירה שם, אז הוא חייב לשלם. כלומר, אין פה טענה לומר שהשור ייזהר. כלומר, הוא היפך, הוא נבהל, בגלל שהוא נבהל מהרעש לחציבה פה של הבור, אז הוא נפל לשם. אומרת המשנה, אבל לאחריו, אם הוא נפל אחורה, מכל הקריאה פטור. כלומר, כל מה שהוא יהיה חייב, רק אם הוא נפל על פניו. ברגע שנופל אחורה, אז הוא יהיה פטור מלשלם על הנזק. כלומר, רואים מפה שאם הוא נפל על פניו, אז הוא לא נופל מהאבל שבבור, אלא מהחבטה. ולכן התורה לא חיבה את בעל הבור על הנזק שנגרם מהאבל, ולא על הנזק שנגרם...
אם הוא נפל על הגב, אז אין אבל.
אבל
אם הוא נפל על הגב, אז אין אבל.
כן. הוא נפל על הגב, ולכן אין פה...
אין
אבל, אז הוא יהיה פטור. עכשיו עוברים ל...
זה כדעת רב.
כן, כל מיני ביאורים לראות על מה מחייבים באמת את בעל הבור אם נפל לשם שור או חמור. נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו, חמור וכליו ונתקרעו, חייב על הבהמה ופטור על הכלים. כלומר, המשנה באה ואומרת, על הנזק שנגרם לכלים זה לא אותו דבר כמו שהוא יהיה חייב בשור או חמור,
פטור.
זה נזק שהוא פטור ממנו בכלל. כלומר, כל מה שחיבה התורה, כתוב נפל שם השור או חמור. כלומר, זה היה ככה כתוב בתורה, ובעל השור, בעל הבור, ישלם כסף, ישיב לבעליו, על מה? רק על נזקי הבהמה. כלומר, אין פה דין על כלים. נפל לתוכו שור חרש, כלומר, יש פה עכשיו, איך אומרים, מצבים קצת שונים לגבי הבהמה עצמה, מה שנקרא, יש לה איזה הגבלות מסוימות, השור עצמו חרש, או שוטה, וקטן, כלומר, לא שעכשיו, מדובר פה שהשור עכשיו, הוא לא, בגלל שהוא קטן, אז הוא לא יודע, אין לו מספיק ניסיון כיצד להיזהר, אז לכן אומרת המשנה, גם במקרים האלה, אם השור חרש, או שוטה, או גם קטן, גם כן הוא יהיה חייב לשלם, חייב לשלם על הנזק. כל זה לגבי בהמות. שואל, אומרת המשנה, אבל בן או בת, עבד או אמה, פטור. כלומר, אם זה מדובר פה על בני אדם, אפילו שזה מישהו קטן, או בת קטנה, או עבד, או אמה, בעל הבור יהיה פטור מלשלם על הנזק במקרים האלה. כלומר, יש פה חילוק בין בהמה, כמו שכתוב בתורה, יפול שם שור או חמור. הוא שואל את הגמרא, דיברנו הרי בהתחלה לגבי המשנה שאדם כיסה את הבור הראשון שכיסה אותו, ובעל שני מצואו מגולה, ואז החיוב נהיה על השני. שואל את הגמרא, אבל בראשון אדמת מפתה, כלומר, עד מתי הוא יהיה פטור והחיוב יהיה דווקא על השני? יש פה מחלוקת, אומרת הגמרא, אמר רב, בכדי שידע, כלומר שהוא בא, הראשון יהיה פטור, עד ש... שיבוא ויראה וידע שהוא מגולה, כלומר. כלומר, אם הוא לא בא וראה שזה מגולה,
הוא פטור.
אז הוא פטור, כי הוא עצמו, ברגע שהוא הלך משם, הוא כיסה אותו.
מתי הוא מתחייב עוד פעם? רק מתי שהוא...
רק אם הוא בא וראה שזה לא מכוסה, הוא יהיה חייב לחסות. כלומר, אפילו אם השני גם כן ידע שהבור יהיה מגולה, החיוב יהיה, כבר יהיה על שניהם. כלומר, אם זה מצב ששניהם יודעים שהבור לא מכוסה, אבל פה הראשון יודע שהוא חיסה, אז אין לו שום חיוב. אם הוא יראה שהבור מגולה והוא לא יחסה אותו, אז באמת יהיה, הוא יהיה חייב בזה. אבל אם הוא לא בא לראות, החיוב עבר לשני לחסות את הבור, מכיוון שהוא, מתי שהוא היה, הוא כיסה. זה לפי רב. שמואל אומר, ושמואל אמר, מכדי שיודעו, הוא אומר לו, הוא יהיה פטור עד שמישהו יראה ויאמר לו, תשמע, הבור שלך, ראיתי אותו, לא מכוסה. אז הוא חייב לבוא ולחסות, אם לא, הוא יהיה חייב.
הוא לא חייב לבוא ולראות ממש, מספיק
שמישהו יודע. כן, מספיק שמישהו יודע לו. ורבי יוחנן אמר, בכדי שיודעו, יזכור פועלים ויכרות ארזים ויחסנו. כלומר, הוא יהיה פטור עד שיודיעו לו שהבור מגולה, ועד שיעבור זמן כזה שהיה יכול להביא פועלים שיכרתו ארזים ויחסו בהם את הבור. כלומר, יש פה גם איזה מין פרק זמן רציני מאוד לתת לראשון. זה לא מדובר פה שבאמת ביכרות ארזים, אלא יש פה שהות, כאילו עד שיבוא ויעשה כיסוי או ימנע איזה שמישהו ייפול שם. כלומר, פה לפי רבי יוחנן, זה לא חייב מיד. גם אם מישהו אמר לו עכשיו, ראיתי דבר פתוח, צריך לעבור זמן בזמן, בזמן שהוא ידע, עד שזה, עד שהוא יחסה אותו.
אז בוא נסכם רגע את הדעות. מה רב שמואל ורבי יוחנן?
כן, אז רב אמר לנו שהראשון יהיה פתור, עד שיבוא ויראה שהבור פתוח. שמואל אמר לו, מספיק שיודיעו לו שהבור פתוח, אז גם ככה הוא יהיה חייב. רבי יוחנן אומר לו, גם אם יודיעו לו, יש לו עדיין זמן, הוא לא חייב מיד לחסות. יש פה איזה מין פרק זמן, שזה בערך זמן שלוקח עד שמביאים פועלים וקורטים ארזים וכן הלאה. כנראה יש פה איזה מין פרק זמן שהוא משוער, וזה הזמן בערך שזה כמו שרבי יוחנן מתאר. טוב, המשנה אומרת ככה, כיסה הוא כראוי, חוזרים לקטע שכיסה אותו, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור. אומרת שמרה...
נכון, זה פשיטה.
כן, כאילו מה יש פה עכשיו, מה פה חידוש? למה שהוא לא יהיה פטור? מה, הוא כיסה את זה, מה הבעיה? שואלת הגמרא, כיוון כיסה הוא כראוי, אבל איך הוא נפל? איך הוא נפל? איך אתה אומר שהוא נפל לתוך הבור, הרי זה היה מכוסה? זה כאילו שאתה אומר שהורידו את הכיסוי, והוא לא ידע, זה בא כאילו בתיאור כזה שזה לא יכול להיות. אמר רבי יצחק בר בר חנה, לא, זה לא ככה, שהתליע מתוכו. מעניין, הוא בא ואומר, תירוץ מאוד מעניין, שפה המכסה נאכל על ידי תולעים. ואז הוא נהיה חלש המכסה הזה, נגיד זה סתם לצורך העניין, כנראה זה היה מכסה מעץ, ונאכל על ידי תולעים. עכשיו השור עבר שמה, כבר זה היה קצת רכוב, במשקל של השור נפל לתוך הבור. כלומר, זה תיאור אחד שהגמרא מביאה תירוץ לפי רבי יצחק. הוא אומר, תשמע, יש מצב, באמת זה היה מכוסה, אבל נפל. בגלל שהוא נאכל על ידי תולעים. איבעיה להו, היא שאלה שאלה בישיבה. כיסה הוא כיסוי שיכול לעמוד לפני שברים. ואין יכול לעמוד בפני גמלים. באו בישיבה, אמרו רגע, אוקיי, אתה אומר שהוא כיסה, אבל לא נפל שם השור. זה היה באמת לקובץ של שור מחזיק. אבל אם יעבור גמל ויותר כבד, הוא יכול ליפול, ישבור את המכסה. ועטו גמלים, והרעוה. אבל מה? עברו שם הגמלים, ואז המכסה של הבור נהיה רעוה. עומד להישבר, אבל לא נשבר עדיין. ועטו שברים, הרי שהגמלים עברו משם, באו שברים, ונפלו. מה, כלומר, מה יהיה הדין? כלומר, זה לא מקרה דומה לרבי יצחק שהתולעים, אבל לפי מה שנראה זה בכל מקרה הגורם חיצוני, פה זה תולעים ופה באו גמלים, בשני המקרים נראה לעניות דעתי שיש פה גם כן מצב שזה לא שושם מכסה לא מתאים, אלא היה פה גורם חיצוני שגרם לכך שהמכסה נהיה רעוע. אומרת אמרה רוצה לברר את העניין הזה, שואלת אמרה איך אדמה? איד שכיח הגמלים פושעו. במקרה הזה שעלו בישיבה, בני הישיבה, אומרת אמרה באמת, אם זה פה באמת יש שם מעבר הרבה של גמלים, אז יש פה מקום לומר שהוא שייך, איך אומרים, ואחרי בנזק, למה? כי הוא פושע, כי למה הוא יודע שיעברו פה גמלים, יכולים לקלקל את המכסה של הבור, ואז יהיה פה נזק, כלומר, זה... יש פה מקום כאילו להפיל עליו אחריות. אומרת הגמרא, אבל היא דלא שכיחי גמלים, אין פה גמלים שעוברים, אנוסו. כלומר, הוא לא חייב לעלות בדעתו שבאמת אולי יבואו לפה גמלים. כי זה לא שביל של גמלים, ואין פה בכלל גמלים באזור.
לא,
טוב, הגמרא מברר את העניין לגבי כל מה שדיברנו עכשיו לגבי גמלים, אם יעברו שם או לא יעברו. אומרת הגמרא, לא צריכה דעתו לפרקים, כלומר לא היה כל מה שהסתפקו פה חכמים, מכיוון שלפעמים עוברים משם גמלים, זה לא מקום שבאמת עוברים שם כל מיני גמלים. אלא מה, מי אמרים לנו כיוון דעתו לפרקים, היינו אומרים, כיוון שרק לפעמים הם עוברים, היינו אומרים פושעו דיבה אלי לסוג דעתו, כלומר אם צריך לעלות בדעתו שאולי גם, מכיוון שעוברים פה מדי פעם, אולי הם יעברו על הבור ויקלקלו את המכסה של הבור, יעשו אותו רעוע. עוד ילמד, כיוון דאשת מי התליקה, אנוסו. אבל כיוון שעכשיו אין גמלים, הוא כיסה את זה כמו שצריך, זה שבאו אחר כך גמלים כי קילו את המכסה, אז יש לו דין של אנוס כלפי הנזק שנגרם לשור שנפל אחר כך בתוך הבור. אומרת הגמרא, אתה ושמע, בוא ותשמע. ממה שהבנו, מהמשנה, הרי המשנה אומרת, כיסה הוא כראוי ונפל לתוכו שור או חמור, הוא מת, פטור. אומרת הגמרא, רגע, אבל לפי המשנה הבנו, אין פה את הנושא הזה, יבואו גמלים, לא יבואו גמלים, או יבואו תולעים, יש פה... אומרת הגמרא, המשנה אמרה, ברור, אם הוא כיסה כראוי, ונפל שור או חמור, פטור. שואלת הגמרא, איך אדמה? באיזה מקרה מדובר? אילה מה כראוי לשברים וכראוי לגמלים, כלומר שבאמת המכסה הוא כראוי, הוא מחזיק גם מעמד גם לגמלים וגם לשברים, איך נפול? אז איך ייפול שם השור? או חמור? אלא לאו כראוי לשברים, אלא בוודאי שהמשנה מדברת שהמדובר פה במכסה שראוי דווקא לשברים. אין פה את המקרה השני שמעלים בני הישיבה שאולי היה פה, עברו משם הגמלים ועשו את המכסה רעוע. כלומר, המשנה לא דווקא מדברת על המקרה הזה, זה מקרה שהעלו אותו בני הישיבה שאולי יכול לקרות דבר כזה. כלומר, הוא שם באמת מכסה ראוי לשברים ולא כראוי לגמלים. זה שבאו עכשיו גמלים ועברו אחר כך וקלקלו את זה ונפל שור וחמור, ואיד שכיח הגמלים, אם מדובר באמת שמקום שיש בו מצויים שם הגמלים, אז אומרת הגמרא, אם ככה, באמת, אפילו עדיין יש מצב שיש שם באמת גמלים, אז המה היא פטור? למה שהוא יהיה פטור? פושע הוא. כלומר, הוא צריך לחשוש על זה. אתה יודע שאומרים גמלים. וידי לא שכיח הגמלים, פשיטה אנוסו. כלומר, אין פה... זה ברור מאליו שהוא לא יהיה, הוא יהיה פטור אם לא נמצאים שם גמלים במקום הזה ויעברו על הבור הזה. כלומר, הוא לא צריך לעלות בדעתו שיבואו גמלים. שואלת הגמרא, אלא לאו דעתי על לפרקים, אלא ודאי, אנחנו מדברים פה שמדובר פה שבאים לשם מדי פעם גמלים, ועטו גמלים והרוע, ואז באמת הגמלים קלקלו את המכסה, הרסו את המכסה, עשו אותו רעוע, ועטו שברים ונפלו השברים, וקטן פטור, ולכן המשנה אומרת שפטור, כלומר יש פה מצב, הגמרא אומרת יכול להיות שבאמת ככה המצב, שככה צריך לומר, שגם אם מדובר פה במקום שמגלים גמלים באים, ואז הם באו והפילו ונפלו שם, אז באמת נפלו שמה, והמשנה אומרת שבעל הבור הוא יהיה פטור, למה? כי מדי פעם הם באים, לא זה משהו ש... זה לא ברור שכל הזמן יש שם גמלים. כלומר, גם במקרה הזה הוא יהיה פטור, כיוון דאשת עליך, כיוון שעכשיו אין גמלים, ולכן אנוס הוא. כלומר, בכל מקרה הוא יהיה אנוס כלפי הנזק שנגרם בסופו של דבר, א', לא היו גמלים מתי שהוא עשה את זה, ב', זה לא מקום שעוברים משם גמלים. כלומר, זה לא... זה רק לפעמים באים גמלים לשם, וגם אם הם עשו אותו רעוע, אז הוא יהיה גם כן פטור.
אז רגע, בוא נסכם את השאלה, מה הייתה הקושייה מלכתחילה? שאם הוא כיסא כראוי, אז ברור שהוא יהיה פטור.
ברור שיהיה פטור,
אז בואו... למה אתה צריך להגיד את זה?
אז
אם תגיד שהוא כיסא את זה כראוי גם לגמלים וגם לשברים, וזהו פטור, זה פשיטה.
לא, זה ברור שהוא לא עשה את זה לגמלים.
אז אם תגיד שהוא עשה את זה רק לשברים...
כי אם הוא היה עושה את זה לגמלים גם, בוודאי יש לנו פה בעיה. פשוט, כאילו, לא היה קורה כלום. כלומר, הבנו פה שהוא עשה, הוא שם מכסה שלא מתאים לגמלים.
אז בגלל שהמשנה אומרת שאם הוא כיסה אותו אז הוא פטור, אז משמע שהוא כיסה אותו גם לשברים, אם גם לשברים וגם לגמלים, אז ברור שהוא יהיה פטור. אם זה רק לשברים, ברור שהוא יהיה חייב במקום
ש... כן, הייתי אומר לא רק שפטור, לא יקרה שום דבר.
כן. אז מה מדובר במשנה? במקום שלפעמים
עוברים שם גמלים.
ואז הוא היה צריך להציג בדעתו.
שאולי הם יעברו, אבל גם אם עברו הוא יהיה פטור, הוא יהיה אנוס.
ועם כל זה המשנה אומרת שהוא פטור.
כן.
יפה, אז פתרנו את הבעיה.
כלומר, אין שם גם אין שברים באותו רגע שהוא עשה את זה. כלומר, ברור לנו שהוא עשה את זה, הוא ראה גם שאין גמלים. ולכן, גם אם יקרה נזק, אחר כך שעברו גמלים...
נגיד שיעבור גמל ויעשה את זה, הוא לא צריך לחשוש בגלל זה.
כלומר, כן.
ברגע שהוא כיסה אותו מספיק לשברים, אז הוא יהיה פטור. לא, אז עכשיו דוחה...
הגמרא דוחה את הראיה הזאת. אומרת הגמרא, אמרי בני הישיבה אמרו לא. כלומר, זה לא מדובר, זה לא המקרה באמת שהמשנה מדברת על זה. לעולם כראוי לשברים וכראוי לגמלים. באמת המשנה מדברת פה שבעל הבור מכסה את הבור עם מכסה כזה שמתאים גם אם יעברו עליו גמלים, הוא לא יהיה רעוע. וקשי הלך, איך אין נפול, אז מה הקושי פה? באמת אז אין נפלו שברים, זה מה שאמרתי גם בהתחלה. אם הוא שם מכסה מתאים גם לגמלים, מה העניין בכלל להגיד שהוא יהיה פטור או לא פטור? לא ייפול פה בכלל.
נכון.
איך זה יכול להיות שנפל שם משהו?
ואם נפל, אז הוא אנוס, כאילו.
כן, כלומר, יש פה עדיין, איך זה יכול להיות שיפלו אבל? אז זהו, יש פה רעיון, מה שאמרנו. אמר רבי יצחק בר חנה, שהתליע מתוכו. כלומר, חזרנו לדוגמה של רבי יצחק בר חנה, שהוא אומר, תשמע, באמת, גם, אמנם הוא לא דיבר על זה, איזה מכסה זה היה, אבל הוא באמת, הוא כבר פתר את הבעיה, שהוא הבין מה המקרה שיכול להיות פה שהמשנה אומרת, שנפל שם השור או חמור, ויש לנו פה מכסה שהוא מתאים לפי הדברים של בני הישיבה שהוא גם ראוי לגמלים. כלומר, גם הרעיון הראשון שאמרנו שאולי זה היה מתאים רק לשברים ולא לגמלים, גם פה ירד מהפרק, אומר רבי יצחק, זה לא הנושא. הנושא באמת שהמכסה היה מתאים גם כראוי לשברים וגם כראוי לגמלים. מה שקרה פה, פשוט תולעים אכלו אותו ואז הוא נהיה רעוע, ואז עברו שברים נשבר המכסה ונחל.
תשמע.
טוב, אומרת הגמרא, תשמע, בוא ותשמע. אומרת הרי המשנה, לא כיסה הוא כראוי ונפל לתוכו שור או חמור ומת חייו. אומרת, זה דבר ברור. הוא לא כיסה, חיוב מדאורייתא.
פשיטא.
שואלת, כן, איך ידע מי שואלת הגמרא? באיזה מקרה מדובר שהמשנה אומרת שהוא לא כיסה כראוי ונפל? אילה מה לא כראוי לשברים ולא כראוי לגמלים, פשיטה, אז זה ברור לנו. צריכה למה זה חייב? מה, המשנה צריכה להגיד לנו שהוא חייב? אלא אומרת גמרא אל אליו, כראוי לשברים ולא כראוי לגמלים. ואיך ידעמה? על מה מדובר פה? אם השכיח הגמלים, פושע הוא. גם הוא יודע שאומרים פה גמלים, קלקלו את המכסה. וידי לא שכיח הגמלים, אין שם גמלים. אנוסו, כלומר הוא לא יעלה בדעתו שיבואו גמלים, אז מה? אלא לאו דעת אלה פרקים, אלא מדובר ודאי שלפעמים רק הם באים, ועד גמלים, והראו, כלומר זה אין פה גמלים, והוא גם לא,
הגמלים באים לפרקים.
והם באים לפעמים רק. ולכן עשו את המכסה לרעוע, ואז לשברים ונפלו בהם.
הוא כיסה אותו רק לשברים, נכון? אבל לפעמים כן. אומרים שם הגמלים.
כן, ו... כלומר זה המקרה לפי... הגמרא אומרת שזה מה שהתכוונה המשנה שהוא יהיה חייב לשלם.
כן, אבל זה סותר את הדבר הראשון שאמרנו. זה סותר את ההלכה הקודמת. ואתה אומר, מתי הוא יהיה פטור אם הוא כיסה אותו?
זה קראוי.
כן, אז זה מקשה, מקשה על ההתחלה. ופה עכשיו הוא אומר שהוא חייב.
לא, פה, לא. פה הכוונה, לא. פה הגמרא אומרת ככה, הרי. המשנה באה ואמרה, לא כיסה הוא קראוי, אז הוא חייב. מה זאת אומרת? אם אמרת שהוא כיסה קראוי, הוא יהיה פטור. לא כיסה הוא קראוי, הוא יהיה חייב. מה זאת אומרת לא כיסה אותו קראוי, הוא יהיה חייב? זה ברור. אם הוא לא כיסה, כתוב, יכרה או יחפור ולא... אז בעל הבור יהיה חייב. איזה מצב היה פה שהמשנה באה ואומרת לא כיסה, או לא כיסה בכלל? כלומר, זה מה שהיינו מבינים. אז לכן באה המשנה והגמרא ואומרת לא. באמת הוא כיסה את זה, אבל מה לשברים, ולא לגמלים, וזה לא מקום שעוברים גמלים, וגם פה יש דין שלא כיסהו. כלומר, באו שברים ונפלו, ואז הוא יהיה חייב בגלל הגמלים שעברו שם במקרה. כלומר, גם פה יש דין כאילו שהוא לא כיסה. כלומר, המערה מעמידה כאילו את הנושא שלא כיסהו, לא שבאמת על מכסה, אלא שהמכסה... לא היה מתאים לגמלים, ועברו משם במקרה גמלים, ואז נהרס המכסה ונפל שם שור. עומד גמרא, עלמא, כמאן דעתין לפרקים, קושע, הבנו מפה שמה, שאם מדי פעם עוברים שם גמלים, הוא נהיה קושע ויהיה חייב, דיבה אליה, עשו כידעתם. כלומר, הוא צריך לעלות בדעתו שיבואו גמלים, קלקלו את המכסה, ולכן הוא חייב. עומד גמרא, לא, לעולם. כראוי לשברים ולא כראוי לגמלים. המשנה באמת לא דיברה על זה. היא לא דיברה על המקרה שאמרנו קודם, שהמכסה מתאים רק לשברים ולא לגמלים. אלא המשנה דיברה באמת שהבור מכוסה כראוי לשברים, לא לגמלים. והוא שכיח את גמלים. אבל מה יש שם הגמלים שמדי פעם עוברים? וקשי הלך פושע הוא, ומה שהיה קשה לומר, במקרה הזה הוא נהיה פושע, מה מחדש לנו המשנה? עייד את נסיב רשע, כיסהו כראוי, נסיב ספר נמה, לא כיסהו כראוי, לכן בא הגמרא ואומרת לה. מה שאמרה המשנה, בהתחלה שהוא יהיה פטור, מה שאמר התנא קמא של המשנה, זה באמת, הוא כיסהו אותו כראוי, בעל הבור נהיה פטור. מה שכתוב בספר, לא כיסהו, זה לא כיסהו, לא כיסהו כראוי. כלומר, לא כיסהו כראוי באופן כזה, שאם יעברו גמלים, כי הוא יודע שעוברים שם גמלים, ואז הוא לא יחזיק מעמד, כלומר זה לא ראוי לא לשברים ולא לגמלים, ואז זה נקרא, הוא יהיה חייב, זה נקרא לא כיסהו. כלומר, המונח פה לא כיסהו, זה לא שלא כיסה בכלל, לא כיסהו כראוי. כלומר, זה לא מכסה מתאים שיכול לעמוד באופן כזה לא לגמלים וגם לא לשברים אולי. כלומר, זה החידוש בעניין שזה פה... המכסה חייב להיות מתאים באופן כזה שזה לא יהיה רעוע. דעה אחרת, אומרת הגמרא היא כדאמר. אך אינם מוודאי לא היבאי אלן כיוון דעתן לפרקים פושעו, היבאי לעסוקי הדעתן. אומרת, הדעה הזאת אומרת שככה, שבמקרה שהוא כיסה לשברים ולא לגמלים, ורק באים לפעמים גמלים, אז ודאי... לא הסתפקנו בזה מכיוון שגמלים באים לשם לפעמים, ומכיוון שבאים לפעמים אז הוא צריך לעלות בדעתו שיבואו גמלים, כלומר הוא פושע. אתה יודע שעוברים פה מדי פעם גמלים, אמנם לא כל הזמן, אבל עוברים. כי היבא אלן אחוד, היבא אלן ההסתפקות במים, כיסה הוא כיסוי שיכול לעמוד בפני שברים ואינו יכול לעמוד בפני גמלים. כלומר זה היה הספק פה שצריכים לברר מה, אם הוא יהיה חייב או לא, כי זה מדובר בכל אופן שהוא שם את זה כיסוי מתאים לפני שברים והתניע מתוכו. כלומר, לא בכלל לא היה גמלים שם ולא אכלו ולא לא עשו את המכסה, אלא פשוט התניע המכסה, באו תולעים ופה עבר שם השור ונפל. ופה השאלה היא מהו, כלומר, מה יהיה הדין? מי אמרינן מגוד האב פושע עצב גמלים, האם נאמר בגלל שהוא היה פושע בעניין, שאם היו עוברים גמלים ושוברים את המכסר, עושים אותו רעוע והיה נופל שם השור, היינו אומרים, האב פושע נמל גיוון על עניין התלעה? האם גם פה יש פה עניין של פשע בעניין תולעים שבאו ואכלו את המכסר? או דילמה לא אמרינן מגו, שלא היינו אומרים שיש פה מיגו כזה, למה? מכיוון שאף על פי שהוא פשע, שהוא כיסה את הבור בכיסוי הזה, שלגמלים הוא לא מחזיק מעמד, ועוברים שם גמלים, אז אם היינו אומרים פה שהכיסוי מתקלקל על ידי התולעים, שזה דבר שלא היה אמור שיעלה בדעתו. כלומר, האם נאמר שדווקא בתולעים הוא יהיה אנוס? כי הוא לא מעלה בדעתו שיש תולעים. גמלים הבנו שיש פה בעיה, הוא היה צריך לעלות בדעתו שיש פה גמלים. השאלה היא פה,
כן, אבל נפל שור לא בגלל שהגמלים הם באו
בארזו. ברור, לא בגלל
שהתולעים
באו התולעים. זהו, לכן השאלה פה, האם בגלל שחייבנו אותו שהוא שם מכסה שלא מתאים, לא מתאים לגמלים שיעשו את המכסה, האם היינו צריכים לחייב אותו גם עכשיו, שצריך לעלות בדעתו, שגם במקרה שיבואו תולעים ויאכלו את המכסה, האם גם פה יש מקום להגיד שהוא פושע ויהיה חייב?
תשמע.
בית אמרה, תשמע, בוא ותשמע. כיסאו כראוי ונפל לתוכו שור וחמור ומת. פטור. ואם כבר עלה, אמר רבי יצחק בבר חנה, התליע מתוכו איך אדמה. כלומר, הוא אמר, חזרנו לאותו מקרה שאמרה המשנה בהתחלה, שהוא יהיה פטור, רבי יצחק אומר שהוא התליע. אז המשנה עוד פעם שואלת, אבל איך אדמה? מה, איזה מקרה פה מדובר?
ברור שהוא יהיה פטור, אם הוא כיסאו.
כן, אילה מה כראוי עוד פעם. שואלת המשנה, הנה מה כראוי לשברים וכראוי לגמלים והתליע מתוכו, כלומר גם המכסה שהיה ראוי גם לגמלים. כלומר לא מקרה שאמרנו כפי רבי אלעזר שאז לא היה מתאים לגמלים והתליע ובאו בכל אופן תולעים ואז עבר שם השור נפל, פשיטא דפטור. כלומר המקרה פה הוא שונה לגמרי. מה המקרה פה? שהמכסה הוא גם מתאים גם לגמלים, לא כמו הדוגמה שאמרנו קודם, שאולי זה לא היה מתאים לשברים, לא היה מתאים לגמלים, רק לשברים. והוא לא היה, והוא יודע שיעברו שם גמלים. פה אומרת המשנה, רגע, בוא נראה דבר אחר לגמרי יש פה. מכסה מתאים גם לשברים וגם לגמלים, ובכל אופן באו תולעים, ואכלו את המכסה, החלישו אותו. ואז נפל שם השון. ופה אומרת המשנה, פשיטא דפטור, ברור לנו. מה אבל אין מעבד? מה יעשה? כלומר, פה יש פה שאלה, מה יש פה איזה חידוש?
תשמע.
טוב, עכשיו אנחנו אומרים הפוך על הפוך. אומרת הגמרא ככה, תשמע, בוא ותשמע. לא כיסאו כראוי ונפל לתוך השור וחמור ומת חייב. איך לדמה? באיזה מקרה? אילה מה לא כראוי לשברים ולא כראוי לגמלים? צריך להם אמרת חייב? האם המשנה צריכה לומר לנו עכשיו שבעל הבור יהיה חייב? זה ברור, אם המכסה לא מתאים, לא כיסאו כראוי, ודאי שהוא יהיה חייב. אלא לאו כראוי לשברים ולאו כראוי לגמלים. ואידי שכיחה גמלים, פושעו. ואידי לא שכיחה גמלים, אנוסו. אומרת הגמרא, כמו שאמרנו קודם, אם זה מדובר שהמכסה לא מתאים לא לשברים ולא לגמלים, האם יש צורך לומר שהוא יהיה חייב? אין פה שום חידוש, ברור. אלא אומרת הגמרא, המשנה מדברת שמה? שהוא כיסם אותו בכיסוי ראוי לשברים ולא ראוי לגמלים. ומדובר פה שמה? שמצויים שם באמת גמלים במקום. ולכן הם עברו על המכסה, מהרבוע, באו שור, אוחם ונפל שמה ונשבר, ולכן הוא היה צריך לחשוש שזה יבואו גמלים יעשו את המכסה רעוע, ולכן הוא יהיה פושע, הוא וחייב. וידי לא שכיחה גמלים, אם זה מדובר שאין שם גמלים מצויים, אז אנוסו. כלומר, הוא לא צריך לעלות בדעתו שיבואו גמלים, כי אין שם בדרך כלל גמלים. אז מה העניין פה שצריכים להגיד שהוא יהיה חייב? אלא אומרת הגמרא, אלא לאו, שכיחה גמלים. לא מדובר פה באמת שיש פה גמלים. התליע פשוט מתוכו וקטן יחייב, ולכן המשנה באה ואומרת שהוא יחייב. אומרת הגמרא, אם ככה על מה אמרינן, מגוד האבה פושע לגני גמלים, אבה פושע לגני ענת לאה, כלומר הבנו פה שכאילו מה, אתה אומר עכשיו שהוא נהיה פושע לגני הגמלים בגלל שמה עוברים משם הגמלים, עוברים משם, כלומר זה מקום שמוצאים בו גמלים, ופה אתה אומר מה, מתוך שהוא נחשב פושע כלפי זה, אז יהיה פושע גם כלפי תולעים שהתליאו את המכסה, כלומר ככה היינו אומרים, אומרת הגמרא לו, אמרי לו, זה עולם כראוי לשברים ולא כראוי לגמלים, כלומר באמת המשנה מדברת על מקום, מקרה שמה המכסה מתאים רק לשברים ולא לגמלים, ושכיחי גמלים ועטו גמלים והרעו, ועטו שברים ונפלו בהם, זה הכל, פשוט באו גמלים לשם, זה לא מקום מצוי לגמלים, אבל באו.
אז תגיד שזה פשיטה.
ואז, ותקעה קשה לך, ומה שהיה קשה לך אם כן, שבעל הבור יהיה חייב, פשיטה פושע הוא, כלומר זה ברור, הרי הוא פושע, אז מה היה פה חידוש שבא המשנה ואמרה לנו שהוא חייב?
בגלל שהוא אמר את זה
ברשע,
לא אמר את זה גם בספר.
אומרת הגמרא, עיידי דנשיא ברשע, מכיוון שהוא אמר, תעתנה של הקמה של המשנה אמר, כיסה הוא כראוי, כלומר ברגע שהוא כיסה אותה כראוי יהיה פטור, נשיא ספר נמי. לכן הוא בא ואמר את הדין ההפוך שלא כיסה הוא כראוי ואז הוא יהיה חייב, כלומר זה ברור לנו אמנם שהוא יהיה חייב אלא אף על פי שאין לזה חידוש בכל אופן בא ולומר לך שהוא יהיה חייב, כלומר שהוא בא ושם פה כיסוי שמתאים לשברים ולא לגמלים ומצויים שם באמת גמלים ולכן ברגע שהגמלים קלקלו את המכסה ונפלו שם השברים אז באמת הוא יהיה חייב. זהו, סיימנו? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.